ולכן צריך להתפלל תפילה מאוד חזקה בסיום פרשת השבוע מחר בבוקר. חזק, חזק ונתחזק. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו. אישי בשישי, תוכנית אישית לשבת עם ישי לפידות.
מחר בבוקר, בפרשה האחרונה של הספר הראשון, ספר בראשית, חוגג עם ישראל את גלותו. עם שליט יהודי, משנה למלך, יוסף הצדיק, עם סיר הבשר אשר נמצא בארץ רחוקה, הרחק הרחק מארץ כנען, עם עם מצרי, מכבד, מחבק ואוהב, אשר אט אט ובלי משים, דוחף את היהודי עוד ועוד למטה במורד 70 שערי טומאה. העברי, המצרי של אותם ימים, כה בטוח בעצמו, כה שלב במעמדו, כה שקט בעתידו, שאף אחד לא חלם ולא הרגיש בחשרת העננים השחורים שמתקדרים מרחוק ומביאים בהמתחתם מבול של צרות וגזרות עם בואו העתידי של המלך החדש, אשר כאילו לא יודע את יוסף. בעוד פרשה אחת. רבות מחשבות בלביש. אין מושג מחר בבוקר לבני ישראל, המתבשמים והנהנים ממעדני מצרים, מה צופן בחובו העתיד הלא רחוק. ורק הברכה, רק אותה ברכה זכה ותאורה של סבא יעקב, זו הניתנת בתחילת הפרשה לכל הבנים והנכדים בקדושה ובהתרגשות יהודית, רק איזו אשר תציל ותושיע את העם למוד הסבל, אחרי שהתאמתב את כוס התרעלה המצרית שמתהפכת עליו אוטוטו.
שתרחמני, 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 אויד בגולוסי, אויד בגולוסי, לגולני, שתרחמני, 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 אויד בגולוסי, אויד בגולוסי, לגולני.
שבת קודש, פרשת ויחי, שלום, שלום. ופתחנו בגלות של בני ישראל במצרים, זאת אשר מסתיימת בשבת הזו, בגלות נעימה במרכאות או לא במרכאות, בגלות טובה ומתפכת על עצמה בתחילת ספר שמות. אבל גם אנחנו בגלות, גם אנחנו בגלות, כן, 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 גם אנחנו בסוג של גלות. אני לא יודע למה, אבל נדמה שהשבוע הזה, למרות שבמרחב הציבורי הכללי, הבשורות היו איכשהו הגיוניות וחיוביות, אבל אני לא יודע, במישור הפרטי, בתוככי המגזר שלנו, שמועות של צרות ושל... קשה, קשה, קשה. כל כך קיוויתי שהגשם שהגיע שוב בימים האחרונים של השבוע הזה, ישטוף הכל. את הצרות, את האבל, את השמועות, את הכאב, גם את המחלוקת. קיוויתי. שירחם הקדוש ברוך הוא עלינו, ושבת הקדושה שניצבת בפתח בעוד שעה ומשהו, תפרוס את כנפי הנוחם, השקט, השלווה והמרפא שלה, עלינו, על כולנו, על הפרטי, על היחיד, על הציבור, על הכללי, ושתהיה לנו שבת שלום. אני שי לפידות, שסוגר לכם את השבוע הזה ברדיו כל חי, באישי בשישי, קבוע בשעה 3, שבימי שישי שכאלה, זו התוכנית המסיימת את לוח השידורים השבועי. ישי פופובסקי מביא את קולי אליכם, רוטציה של טכנאים יש כאן בזמן החורף, אז השבוע ישי איתנו. שתהיה לכולנו האזנה שקטה, ערבה, ושנדע רק טוב. אישי בשישי, פרשת ויחי, מתחילים.
Sigula she shet yanim ta'avodu שוב השבירי נגילה.
ואיזה הרבה וטעמתי, הפורי מוסלבי דיים. ואיזה הרבה
ישנן משפחות וישנן משפחות. יש כאלה שכשאתה מתבונן בילדים, זה נראה כמו עבודה במכונת צילום. תווי פנים, תכונות אופי, תנועות הגוף, זהות לחלוטין אצל כל הילדים. יש משפחות בהן אתה שואל, תגיד, אתה סגור ששני האחים האלה יצאו מאותו זוג הורים? זה פשוט לא יכול להיות כזה שוני בין ילד לאחיו. הורות, אומר הרב שי, היא בראש וראשונה היכולת לחלץ מכל ילד וילדה את אישיותו הייחודית, את תכונותיו היפות והטובות. זה לא קל, מפני שלכל אחד, נשמה וגוף, חלומות ומעשים, בדרך כלל גם שונים מאחר. היכולת ליצור תנאי צמיחה מתאימים, שיאפשרו לכל אחד עם אישיותו, להיות מי שהוא ראוי להיות ולא מי שאנחנו רוצים שהוא יהיה, זה סיפור לא קל, כל הורה יודע את זה, סיפור קשה. ילדים שונים דווקא מעידים על הצלחה בחינוך. זה לא שאסור להיות דומים, אבל בית שפורחים בו פרחים שונים במראם, בצבעם, ברחם, מלמד שמדובר בחממה טובה וראויה לגידול נשמות. לפעמים אנחנו כהורים מסרבים לראות את המיוחד, את השונה שבכל אחד מהילדים שלנו, בעיקר כשאנחנו מבחינים בתכונה שהיא לא משהו. שיעור לדוגמה אנחנו מקבלים דווקא בפרשת השבוע שלנו, מחר בבוקר, פרשת ויחי שנועלת את ספר בראשית, בעצם אולי ספר המשפחה. הנה אחרי חייו הסוערים והקשים, יושב יעקב במצרים אחרי שהתוודה אל בנו הקטן שפתאום הפך את כל המשפחה, מוקף במשפחתו יושב לו יעקב, ומברך את הילדים. ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, אספו ואגיד עליכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים. מסיים, כולל שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם איש, איש כברכתו, ברך אותם. יעקב, שימו לב, בברכות, בתיאורים, יעקב מאתר את התכונות השונות של הילדים שלו. הוא מחלק אותם. אולי יש גם תכונות בעייתיות, למשל, שמעון ולוי, כלי חמאס מחרותיהם. חלקם בעלי תכונות בסיס ייחודיות. יהודה, אתה יודוך, אחיך, בניך. וכך הוא מונה את התכונות שישליחו על עתידם של הילדים לדורי דורות. היכולת הזאת להיות מודע למה שיש ולמה שאין, היא השלב הראשון ביכולת שלך לכתוב את הסיפור העתידי שלך, עם המשך דרכך, עם הילדים, עם הצאצאים. יעקב מבקש מהם, אספו, ואז הוא אומר, ויברך אותם. השונות היא לא סיבה לפילוג ופיצול. להפך, אספו. זה מה שמכריח איחוד משפחתי. כל אחד תורם משהו לשני, כל אחד מסייע לשני לנטרל את החולשות והחסונות. יעקב מלמד אותנו שהורה צריך לברך כל ילד כברכתו. זה השיעור אולי הגדול ביותר של יעקב בהדרכה הורית. הכרה בשונות לא משליחה על האהבה העמוקה, החום והחיבוק שנעניק כל אחד מאיתנו לילדים, לילדים השונים שלנו.
לחבק אותך אליי ולשאול את התמימות המתוקה ללחוש לך סיפור רוגע על חנה ושיבת בניה ולחתום בלילה טוב נשיקה אתה הילד שביקשתי שעליו תמיד חלמתי זה אני שמחייך וקטן וחיי יגן עליך ושמור את צעדיך שתמיד תהיה בטוח כל הזמן חלק מתוך חלום מתפתח וזורק את השמיכה אבל כשעולה הבוקר אתה מאיר לי את היום עושה לי טוב בלגים החינוך שלך אתה הילד שביקשתי שעלה
מחר בבוקר יעקב מברך את בניו לפני מיטתו, כמו שדיברנו, מעניק ברכה וכוחות לעם ישראל להמשך דרכם הארוכה של בניו, של בניהם ובני בניהם עד עולם. בטח שמתם לב, כשהוא מגיע לבני יוסף, מנשה ואפרים, יעקב עושה איזה עצירה קצנה, הוא כאילו מתקשה לברכם, יותר מזה, הוא שואל את יוסף, מי אלה? מי אלה? רגע, מה, הוא לא מכיר אותם, הרי עם המשפחה שחיה ביחד כבר שנים רבות. אלא שרגע לפני הרגע המכריע, רגע לפני הברכה לדורות הבאים, רגע לפני הירושה היהודית הגדולה ביותר שהוא משאיר לבניו ולצאצאיו, מתכוון יעקב לשאול את בנו, מי אלה? האם הם כשרים בניך? האם נולדו בדרך כשרה ולא נפל יוסף בהנהגות ארץ מצרים? ערוות הארץ. בתגובה על פי המדרש, מראה לו יוסף שטר אירוסין ושטר כתובה, כי אומר לו, הילדים נולדו בקדושה וטהרה כמסורת אברהם, יצחק ויעקב. שימו לב שמכל האפשרויות שיש לו, בוחר הבן יוסף הצדיק דווקא להראות את שטר אירוסין ושטר הכתובה. למה זה דבר שבוחר יוסף הצדיק להראות ולהוכיח לאביו? כי אולי זהו סמל. סמל משפחתי בעם היהודי. שטר הכתובה אינו עוד איזה הסכם ממון בין אנשים שרוצים להתחתן האחד עם השני. זה לא איזה חוזה להפיכת שני אנשים שנפגשו במקרה למשפחה. הנשמות היהודיות, לפחות על פי האמונה שלנו והמסורת שלנו, אינם איזה שני זרים, אלא נשמות שהותאמו זה לזה עוד קודם ירידתם לעולם. הנישואים היהודים, הם לא סתם איזה קשר, כי שני חבר'ה החליטו להתחבר. לא, זה קשר עוצמתי, עמוק, שאינו תלוי בנסיבות. חיבור נשמות שרק בכוח התורה ליצור, ואתם יודעים הרי מי משדך שידוכים. כריכה של גורל האיש בגורל האישה, וגורלה בגורלו למציאות אחת ממש, זה לא דבר שבכוחנו לעשות. זה דבר אלוקי. שטר הכתובה הוא החותמת. סיפר לי השבוע הרב שמואל רסקין מבית חבד בבודפסט את הסיפור הבא. היה זה בחור מהטובים בישיבה. בחור מוכשר מאוד. נראה טוב מבפנים ומבחוץ. כולם אמרו שהבחורה שתתחתן איתו תזכה לגמרי. הכל היה טוב ומצוין, אבל מלבד דבר אחד. לבחור הייתה צלקת גדולה ומכוערת בפנים. בצער לו, הוא בחשש מתקופת השידוכין, בא הבחור לפני הרב חיים קנייבסקי, וסיפר לרב חיים שהוא התחיל לצאת לשידוכים, ואכן באמת זה הולך טוב, והייתה התעניינות הדדית, אבל בסופו של דבר, הצעות השידוכים נפלו בגלל הצלקת הנוראית על פניו. השטחניות אומרות לי, כך סיפר הבחור, שזה נורא מפריע. האמת שהבחור כבר היה על סף יאוש, לא ידע את נפשו, לא ידע מה לעשות. ברך אותו הרב קנייסקי ואמר לו, אל נטיפול ברוחך. ובקשה, הבחורה הבאה שמגיעה לשידוך איתך, ואתה רואה שהיא בועה בצלקת שלך, פנה אליה מיוזמתך וספר לה מאיכן הצלקת הזאת. הבחור לא שאל שאלות. ובאמת שהוא הגיע לפגישת השידוך הבאה, לאחר חילופי הדברים הראשונים, הוא מבחין שהמשודכת מולו בוהה בצלקת שעל פניו. והוא אומר לה ישירות, כדברי רב חיים, אני אספר לך מאיפה הצלקת הזאת. דבר שהוא לא עשה בשום פגישה קודמת כמובן. לפני כמה שנים הלכתי ברחובות ירושלים, ואני לפתע מבחין בערבי שעוקב אחרי בחורה. במקרה הלכנו לאותו כיוון, ותוך שניות אני רואה שהוא מתחיל לרוץ אחריה. לא יכלתי לעמוד מנגד, התנפלתי עליו, ובמעט הכוחות שלי התחלתי להתאמת איתו, בזמן שאפשרתי לבחורה להימלט מהתקיפה כשאני צועק, רוצי ברכי על נפשך. הערבי שלא ויתר, הוציא סכין, חותך לי את הפנים, אני נאבק עמו, אנשים באים לעזור לי, הסיפור נגמר, אבל הצלקת נשארת על פניי לעולם ועד. הבחורה ששומעת את הסיפור, מתחילה לדמוע, ובמקום לדאוך, הולך הבכי ומתחזק עד שהיא מתחילה לרעוד ממש. שתדע לך, היא אומרת לו, הבחורה שהצלת זו אני. זה כבר כמה שנים אני מחפשת את מי שהציל אותי כדי להחזיר לו תודה. אני אז נמלטתי מזירת הפשע של אותו ערבי, לא הסתכלתי אחור, ובליבי אני מחפשת את המציל שלי. הצלקת הזאת בעיניי אינה סמל לחיור, אלא להקרבה. ההמשך משמח כמובן, הם ניסו כדת משה וישראל וברוך השם מגדלים יחד משפחה לתפארת. אבל זה אחד מהסיפורים, אולי יותר הירואיים, יותר מקסימים, שבהם אנחנו רואים איך הקדוש ברוך הוא, איך האלוקים הופך לפעמים עולמות עבור זיווגו של האדם.
בשלום עטרת בעלה גם ברינה ובצה עולה תוך אמונה הים סגולה בואי בשלום בואי בואי
Hey!
כמה מאיתנו יכולים באמת להעיד על עצמם שמנהגם כנחום איש גמזו? כן, נאום מספרי כה עשו חכמינו. זה שכל דבר הקורה בחייו, אם טוב, בוודאי אם רע, תמיד יגיד גמזו לטובה. אני כמובן צוחק, הסיפור והמעשה של חייו של רב נחום איש גמזו, מתוך מדרשי חז"ל והגמרות. אבל כולנו נחשפנו אליהם מהספרים של כה עשו חכמינו. אז תכלס, הנקודה החשובה ביותר היא לראות את הטוב ברע. גם אם הוא לא נמצא הטוב, גם אם הוא לא נראה הטוב, צריך להאמין שיש שם כזה, גם כשהכל נראה רע. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. כך מברך האב יעקב את יוסף לקראת לכתו של האב. יוסף ממותג כמי שעין הרע לא שולטת בו. עד היום יש כזה מין מאמר, אנא מזר עד יוסף, דלא שלט בי אין הבישה. מכירים? כל אחד אומר את זה כשהוא קצת מצליח להצליח. אז ראיתי את רהב מאיר, שהביא השבוע הסבר של פרשנים רבים שמסברים את המעלה והטובה הזאת של יוסף, בלי קשר למשהו רוחני, עניינים גבוהים. יש לו פשוט סוד ליוסף, היה לו סוד נגד עין הרע, שהיה הרבה יותר פשוט. הייתה לו עין טובה. עין טובה. שימו לב שיוסף לאורך חייו, ככל שיותר קשה לו, כך הוא יותר נעים ומאיר פנים לכולם. הוא מסתכל תמיד על המציאות באופן שמפרש אותה רק לטוב ולטובה. בספר התניא נכתב שאת זה כולנו צריכים ללמוד מיוסף, לגמול לחייבים טובות. למרות שזה קשה, להסביר תמיד, גם כשיש חיוב, שהכל לטובה. למרות שזה קצת לא אנושי, לא לנקום במי שחייב לך, אלא להטיב עמו, לא לשמוח לעדו של אויבך, אלא להטיב עמו, לא להסתכל על הדברים הרעים שבאו עליך, אלא לחייך אל העולם. גם כשהאחים מוכרים את יוסף, הוא לא נותר להם טינה או נקמה, כפי שרחנו בשבוע שעבר, אלא מתפייס איתם. גם אם הוא נזרק לכלא לשווא במצרים, הוא נחמד לשותפים שלו, לתא. הרבי מלובביץ' אמר על כך, יוסף גילה את סוד ההתמודדות עם הרוע האנושי. להתמקד בחיובי ולא בשלילי. להבין שאתה חלק מתוכנית אלוקית גדולה, ולהשתמש ברוע שיש במציאות, כמנוף לתיקון עצמי. כללי. ומי כיוסף שהצליח עם השיטה הזאת, כמובן בלי עין הרע.
הלו ווס, גמזי לטויב. הלו יסמך, האו טו ליין שלו אצי גמזי לטויב.
gamsi have have rud de khode have stalkele umar 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 nuchem ich gamsi have have rud de khode have stalkele umar 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 gamsi le toivo gamsi le toivo le toivo le toivo gamsi le toivo gamsi le toivo gamsi le toivo le toivo le toivo gamsi le toivo
גמזי לטויבו, גם זו לטובה. אולי זוהי המשפט שצריך לסיים לנו את ספר בראשית, ספר המשפחה. ספר שמראה שלא משנה איך הכל מתחיל ולא משנה מה קורה בדרך. בסוף, כולנו מבינים, הכל לטובה.
נוחם, שגמזי, הווה הווה.
זהו זה חברים, אנחנו נפרדים מכם כאן כעת בפעתי שבת קודש הבאה ומתרגשת לטובה על כולנו. תודה רבה לשי פופובסקי שהביא את כולי אליכם. אני הייתי שי לפידות, גאה לסגור כאן את שבוע השידורים של רדיו קול חי 93FM 92.8. שתהיה לכולנו שבת קודש, שבת שלום, שבת שלווה, שבת שלום, שבת שלום.
אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
פרשתנו פרשת ויחי היא פרשת חזק חזק ונתחזק של חומש בראשית, ובמרכז הפרשה כמובן פטירתו של יעקב אבינו, וכפי שחזל דרשו, יעקב אבינו לא מת, מזרו בחיים אף הוא בחיים, ויעקב אבינו מוצא את עצמו מברך את בניו פה בפרשה מספר פעמים. בתחילה הוא מברך את מנשה ואפרים, או אפרים ומנשה, ולאחר מכן הוא מברך את 12 השבטים. ואחרי כל הברכות כולם, לאחר כל הברכות, כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם. והמעניין הוא שהאור החיים הקדוש פה במקום שואל שאלה, הרי לא מצאנו שהוא ברך את ראובן, שמעון ולוי, וכפי שרשי פה במקום בא ואומר גם כן, שהוא לכאורה נראה כאילו הוא לא ברך אותם, רש"י אומר יכול שלא ברך לשמעון ראובן שמעון ולוי, תלמוד לומר ויברך אותם כולם במשמע. האור החיים לעומת זאת בא ואומר שאם נעקוב אחרי הדברים שנראים לכאורה כדברי קינטור, נשים לב שהם לא דברי קינטור אלא הם דברי ברכה. הוא למשל, הוא מביא את הדוגמה של דברי הקינדוש ליעקב לראובן, זה ראובן בכורי אתה, אומר האור החיים, זאת אומרת שהוא קרבה לו שם, אתה הבכור. ומשמעות הדבר היא שעתידה העבודה שתחזור להיות אצל הבכורים. ולכן הוא קבע לו שם, שאפילו שעכשיו פה בעולם הזה נראה כאילו שבט לוי הם העובדים את עבודת השם, אבל עתידה עבודה שתחזור לבכורות. ולכן קבע לו יעקב שם, ראובן בכורי אתה. הווה אומר שגם בדברים שלכאורה נראה כאילו הם לא היו ברכות, מי שיעקב אחריהם ביתר סעט, ביתר עוז, ביתר עיון, יגלה שבתוך הדברים הללו יש לנו ברכות של ממש. ויכול להיות שניתן היה להרחיב את הדברים הללו ביתר סעט. הגמרא במסכת מועד קטן מספרת סיפור ידוע ומפורסם, כיצד לרבי שמעון בר יוחאי היו שני תלמידים, רבי יונתן בן אסמאי ורבי יהודה בן גרים, והם ישבו ולמדו אצלו. בשלב כלשהו הם נפטרו ממנו והלכו לביתם. אומר רבי שמעון בר יוחאי לבנו לרבי אלעזר, בני, בני אדם הללו אנשים של צורה הם, לך עליהם שיברכוך. אנשים של צורה, אומר רש"י, חכמים. זאת אומרת שמדובר פה באנשים מורמים מעם, ואני מבקש ממך ללכת ולבקש מהם ברכה. ורבי אלעזר הלך וברך ונתבקש וביקש אותם שיברכו. ותוך כדי שהוא אמר להם את הדברים הללו, אז הם מברכים אותו. ואז הם מברכים אותו ברכות שעל פניו נראה כאילו הברכות הללו הן כלל לא ברכות, אלא כללות. הם אומרים לו, יהי רע ויהי רצון, דתזרע ולא תחצד, שתזרע ולא תקצור, תאייל ולא תיפוק, תיכנס ולא תיצא, אחר כך תיפוק ולא תאייל, תיצא ולא תיכנס, לחרוב ביתך שיחרב ביתך, ועוד כהנה וכהנה, ולא תחזי שעת אחדתה, לא תראה את השנה החדשה. הוא בא אל אביו, אל רבי שמעון בר יוחאי, ואומר לו, לא מבאי דברוכי לא ברכן, אבל ציורי ציירן. לא מספיק זה שהם לא ברכו אותי, אלא הם ציירו אותי. הם קיללו בעצם, אלה דברים שנראים כביטויים מאוד מאוד לא סימפטיים. שואל רבי שמעון את בנו, מה הם אמרו לך? מה הם אמרו לך? ואז הוא עונה לו, הכי והכי אמרו לי, כך וכך הם אמרו לי. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי, הנך כולו ברכת ענינו. כל מה שעשה שמעת מהם הם היו ברכות של ממש. מה זה תזרע ולא תחצה, תזרע ולא תקצור, שתוליד בנים ולא ימותו בחייך. תאייל ולא תיפוק, מסביר לו גם כן, וכן הלאה וכן הלאה. הוא מסביר לו את כל הכללות הללו שנדמו כקללות, כברכות של ממש. הוא אומר לו, הם ברכו אותך ברכות גדולות. ואז כאן הבן שואל, אם כך, למה הם לא יכולים היו לברך בדרך של ברכה, בדרך שהדברים יהיו פשוטים שהם ברכה, ולא יצטרך רבי אלעזר להצטער ולבוא אל אביו ולרבי שמעון בר יוחאי ולומר לו, לא מבאי, שהם לא ברכו אותי, הם עוד ציערו אותי. למה? התשובה לכך מופיעה בספרים, מכיוון שלפעמים כשעה שאדם מברך את חברו, אז המקטרג, השטן המקטרג, לא מוכן שהברכות הללו הם יבואו לידי ביטוי. ולכן הוא מנסה להפריע לכך שהברכה הזאת לא תוכל לחול. אבל מאידך מלמדים אותנו בספרים הקדושים, בתוספות ועוד מקומות, שמלאכים אינם יודעים מחשבות שבלב. ולכן כשאותו אדם גדול עומד ומברך, לעתים הוא חושש שאם הוא יברך בלשון שברכה, השטן המקטרג לא ייתן לברכה לחול. ולכן הוא בליבו ובמחשבותיו אומר זאת בצורה של ברכה, אבל הוא מבטא זאת בפיו בדרך שניתנת לפירוש ולהבנה כאילו מדובר פה בכללה. הוא ממילא השטן בשלב הזה לא יקטרג, הוא ייתן לו לברך, כי לדעתו הוא לא מברך אלא חלילה ההפך. ולכן הוא יכול אז לומר, אבל בליבו ובמחשבתו הוא בוודאי מברך, והשטן לא יודע את אשר בליבו של אותו אדם. ולכן ראיתי על משקל הדברים הללו בספר שדה יצחק, שהוא מרפאר בזאת מילה נוספת שכתובה לנו בברכת כהנים. אנחנו אומרים מדי בוקר אחרי ברכת התורה את הפסוקים של ברכת כהנים, ושם כתוב, כל תברכו את בני ישראל, אמור להם יברכך. מה פירוש המילים אמור להם? צריך היה לומר, כל תברכו את בני ישראל, יברכך השם וישמרך. אז מה זה אמור להם? וחזל הרי כידוע כבר אמרו את אשר אמרו לגבי המילים אמור להם. אבל הוא מפרש זאת על פי דרך זו. למה? כי כל מה שיש חשש למברך שהשטן המקטרג לא ייתן לברכה לחול, זה רק כשמדובר בברכה שתהיה על ידי אדם, בן אדם. ואדם גדול ככל שיהיה הוא בסופו של דבר אדם. ולכן הוא לעתים צריך לעטוף את הברכה במעטה של משהו שהשטן לא יבין שיש פה משהו גדול. אבל כשהקדוש ברוך הוא מברך, אין שום רשות לשטן לקטרג ולהסתין. ואין שום צורך להלביש זאת בלשון של כללה. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, דבר אל אהרון ובניו אמור, כתברכו את בני ישראל, אמור להם יברכך. תאמר להם, תברך את הביטוי הזה, תגידו את המילים יברכך. אין צורך להלביש זאת בביטוי אחר, אלא תאמר להם, לאהרון ולבניו, מה? יברכך השם ישמרך. אתם יכולים לומר זאת באופן פשוט וגלוי. למה? כי ואני אברכם. ובהוויות והקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מברך, אין שום חשש שאיזשהו שטן כזה או אחר יבוא לקטרג. ואם כן, הדברים הללו מיושבים באופן ברור ביותר. משה רבנו מברך, ובפרשת וזאת הברכה כתוב, וזאת הברכה שברך משה בני ישראל לפני מותו, ומיד מתחיל את הברכות. לעומת זאת, אלא בפרשתנו, אצל יעקב אבינו, אנחנו מוצאים ביטוי שהוא קצת נשמע כמו מאופל. וזאת אשר דיבר להם אביהם ויברך אותם, איש אשר כברכתו ברך אותם. מה זה כל הביטוי המאוד מסורבל הזה? ולמה לא יכולה הייתה הפרשה שלנו לכתוב כמו בפרשת וזאת הברכה? וזאת הברכה אשר ברך את משה בני ישראל. והתשובה היא, כי משה רבנו, הרי חז"ל לימדו אותנו ששכינה מדברת מתוך גרונו של משה רבנו. הוא אדון הנביאים ונבואתו היא בסדר גודל שונה מכל הנביאים. ואם כל חייו על אחת כמה וכמה ביום פטירתו, הוא כפי שהתורה מכנה אותו, איש האלוקים, וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים את בני ישראל. ומכיוון שכך הוא לא צריך היה להתיירה מפני שום מסתין ומקטרג, ויכול היה לברך אותם בברכה מפורשת. ולכן כתוב שם בפרשה, וזאת הברכה אשר ברך משה את איש האלוקים את בני ישראל. הוא לא צריך היה לעטוף זאת בשום צלופן כזה או אחר. אבל יעקב אבינו חשש מפני המקטרגים, שיזכירו את מעשה בלהה וכדומה, ולכן הוא הלביש את הברכה בלשון קינטור, ולכן הוא השתמש בביטוי הזה, משתמש את התורה בביטוי הזה. וזאת אשר דיבר להם, דיבור זה הרי לשון קשה, הוא דיבר להם בלשון של קינטור, וזאת אשר דיבר להם. אבל בתוך הדיבר להם, ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. כשמסתכלים ומעיינים, כפי שהזכרנו מקודם את האור החיים הקדוש, שהוא אומר שהדברי קינטור הללו של יעקב לרובן, הם לא קינטור אלא ברכה. זה נראה לכאורה, וזאת אשר דיבר להם, דיבור לשון קושי. אבל באמת, ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. אלה היו ברכות, יעקב חלילה לא מקלל, הוא מברך את בניו, הוא רוצה בטובתם, הוא רוצה שהברכות הללו יחולו לאין שיעור, ואצל יעקב הרי נאמר, ופרצת ללא מגבלות, נחלה בלי מצרים. שבת שלום, וחזק חזק ונתחזק.
האזנתם לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע. לפני העונה החדשה של חידון הלכה למעשה תשע"ט, חוזרים לגמר הגדול של תשע"ח.
אנחנו מגיעים לרגע ההכרזה. אתם מוכנים?
אלפי בני תורה בבנייני האומה ומאות אלפי מאזינים בארץ ובעולם היו שותפים לאירוע ההיסטורי.
במקום הראשון שלנו נמצא הרב יניב
חן. השידור החוזר של גמר חידון הלכה למעשה והכתרת חתן ההלכה לשנת תשע"ח בהשתתפות שלמה כהן וישי ריבו. יום ראשון בתשע בערב, רק כאן בקול חי.
Oy oy oy, ve chil hoyn misa. sin echad denoy vechil hoin mizadrin ben ishmu sin echad denoy vayketay seriso ditzloy so levor chula veched vu b'nehiri te'an p'noe Misat rin ben ishmu sin echad denoe Bechil hoi misat rin ben ishmu sin echad denoe Kedai sheri yisod itzloe Levavol chula v'chedvu b'nehiri te'an b'noe
V'chiloi misadrin ben ishbu sinchadetin V'chiloi
misadrin ben ishbu
sinchadetin V'chiloi misadrin ben
ishbu sinchadetin Oike dai chari Bechedvu B'nehidiyane B'in V'loi mar Borchi Es Hashem Ha-me-vo-ira
Good job.